בוקר טוב. QA without QA. הרבה פעמים שואלים את השאלה, מה היחס הטוב בין מפתחים לאנשי QA? הייתי כבר במקומות שהיחס היה 1-1. כבר עבדתי ב-2-1, על כל שני מפתחים היה איש QA אחד. כבר עבדתי במקומות של 3-1, על כל 3 מפתחים היה איש QA אחד. היום אנחנו בעצם הקמנו ארגון שאין בו בכלל אנשי QA. אנחנו מפתחים אך ורק עם אנשי תוכנה, אין אנשי QA ואין בעצם ארגון QA. אז בוקר טוב, שמי אורי נתיב, אני מנהל הפיתוח בחברת קלרנה. האמת היא, אנחנו, לי היחן היה פה היום, כי אנחנו יושבים פה בבניין כמה קומות מתחת הקמפוס היפה של גוגל. ובקצרה אני אספר לכם בכלל מה אנחנו עושים. אז קלרנה היא בעצם חברה שנותנת פתרונות בתשלומים באינטרנט, תשלומים אונליין. והדרך הכי קלה להבין מה אנחנו עושים היא, תדמיינו חנות פיזית שאתם נכנסים, מסתכלים על המדפים, בוחרים את הסחורה שאתם רוצים לקנות, ממששים, עודדים, זה מה שאתם רוצים, רק אז אתם מגיעים לקופה, משלמים את הכסף. בעצם זה מה שקלרנה עושה לתשלומים אונליין. אנחנו נותנים לכם קודם לקנות, ורק אחרי זה לשלם. מפרידים את חוויית הקנייה מחוויית התשלום. איך זה עובד? נכנסים לאתר קניות שעובד איתנו, ממלאים את השופינג בסקט, מגיעים לשלב הצ'קאוט, באמצעי תשלום בוחרים בקלרנה, מזינים מספר פרטים מינימליים שאתם זוכרים בעל פה, שם, תעודת זהות, כתובת, בלי הרשמה מראש, בלי כרטיס אשראי. בעצם אתם אומרים שאתם מתחייבים לשלם. קיבלתם את המוצר הביתה, זה מה שרציתם, יגידו לכם אחרי שבועיים לשלם את הכסף. אז זה מה שאנחנו עושים, וזה win-win situation כמובן לכולם. אתם כלקוחות מרוויחים כי זה קנייה בטוחה, לא רק שלא עברתם כרטיס אשראי או פרטי חשבון בנק, אלא אתם לא תמיד סומכים על החנות שם מאחורה. לא כולם זה אמזון שאתם סומכים, לפעמים זה החנות הכי זולה שמצאתם בזאפ, וזה המחיר שאתם רוצים. כן תקבלו את הסחורה, לא תקבלו את מה שהיה בדיוק בתמונה, לא אכפת לכם, מקסימום תחזירו את הסחורה, לא תשלמו, לא תצטרכו לרדוף אחרי מישהו שיחזיר את הכסף. הסוחר כמובן מרוויח, וזה אנחנו רואים פשוט בצורה אמפירית, כל חנות שאנחנו מגיעים אליה באירופה, יש עלייה של 20% בקונברז'ן, באונליין שופינג קונברז'ן, וקלרנה כמובן מרוויחה, כי אנחנו גוזרים את הקופון. אנחנו שולטים על כל ה-payment stack, אין בנק בדרך, אין כרטיסי אשראי, אין gateways, קלרנה גוזרת את הקופון. מבחינת פיתוח, יש לנו בעצם שני מרכזי פיתוח. החברה היא חברה שוודית, לכן המרכז פיתוח העיקרי וההדקווטר שלנו יושבים בשוודיה. בסטוקול, השפה העיקרית שבה אנחנו עובדים היא ארלנג, שפה פונקציונלית, high concurrency, high availability, נועדה לתמוך בבקאנד שלנו. מרכז הפיתוח בארץ הוא מרכז פיתוח הרבה יותר צעיר, קמנו לפני כשנה וחצי, בעיקר אנחנו מתעסקים בווב אפליקיישן ולתת שירותים שהם end user facing, עם דגש על ה-usability וה-user experience, והטכנולוגיה שאנחנו עובדים היא בעיקר Ruby on Rails. קלרנה היא חברה לא קטנה, אמנם היא מוגדרת כסטארט-אפ, אבל מה שמעניין, כלומר, וכל מה שאני הולך לספר לכם, שאנחנו לא חיים באיזה בועה קטנה של 3 אנשים בגראז', אלא זו חברה שהיא עדיין פרטית, אבל היא כבר מוערכת במעל מיליארד דולר. אז QA without QA, מה זה ההרצאה הזאת? בעצם אני הולך לדבר על איכות, בלי הקונספט הזה שקרה ארגון QA. דבר ראשון שאלה, יש פה בודקים, מהנדסי בדיקות, מעולה, ועוד כנראה 10 שפחדו להרים את היד. כן, ספתחים, אבל בעיניי אנשי הבדיקות ואנשי ה-QA הם חלק מהסיפור הזה, וההרצאה הזאת היא לא נגדכם, זה לא שמחר אני אומר שלא לכם עבודה. בסוף זה הרצאה על איכות והרצאה על מיינדסט. אז ההרצאה היא גם לאותם אנשי QA שהרימו את היד ואולי לא הרימו את היד. ומה שאני הולך לתת לכם זה את, את הגישה שלי, של מה שאנחנו עושים במרכז הפיתוח שלנו בארץ. שלושת המרכיבים או שלושת השלבים מבחינתי לאיכות תוכנה. ובואו נתחיל. דבר ראשון, בעיניי הקונספט הזה שנקרא QA Organization, ארגון ה-QA, יש בו משהו אבסורד, משהו קצת אבסורד מיסודו, ובסוף הוא long term, הוא מעודד איזושהי התערבות לא טובה בעולם הפיתוח. הדוגמה הכי אולי בולטת שאפשר לדבר עליה, זה לפעמים אפשר לראות איזה ארגון, כנראה ארגון גדול, שבו יש שני אנשים, אחד כותב את התוכנה, אחד כותב פיצ'ר, השני בודק את הפיצ'ר. בוא נגיד שהארגון עוד עסקי להבין ושם את שני האנשים האלה אפילו באותו חדר, ואפילו בוא נגיד שהוא עוד עסקי להבין את זה ושם אותם במתודולוגיה אג'ילית, והם עובדים סקראם ובספרינטים קצרים על אותו פיצ'ר. אבל אם מסתכלים על ההיררכיה הארגונית, אז אותו מפתח מדווח לאיזה ראש צוות, שמדווח לאיזה ראש למנהל הפרויקט, שמדווח למנהל הפיתוח, שמדווח ל-CTO, וכנ"ל בארגון של ה-QA, שהבודק מדווח לראש צוות, למנהל QA, ונפגשים שם 4-5 היררכיות מעליהם. והדבר הזה בסוף הוא לא הגיוני. איך זה שני אנשים שכותבים אחד ליד השני את אותו פיצ'ר, בסוף נפגשים שם 4-5 רמות מעליהם. והדברים האלה נעשים עוד יותר אבסורדים, כי ההוא שם שלמעלה הוא מרגיש שהוא אחראי על האיכות של התוכנה, ואם יום אחד משהו משתבש ודברים לא הולכים טוב, אז יוצאות כל מיני הנחיות כאלה. טוב, עכשיו אנחנו צריכים עוד איזה שבועיים לשים שם איזה באפר, או עכשיו על כל פיצ'ר צריך עוד איזה 4 עיניים, או בכל טסט פלן שיהיה עוד איזה פסקה מסוימת. וזה דברים שהם קורים בסוף מעצם הבנייה הזאת של הארגון, איזושהי פוליטיקה ארגונית בסוף, והקונספט הזה הוא בעיניי אבסורד. ואם בסוף חושבים על זה, ארגון פיתוח לעומת ארגון QA, זה כמו כאילו, יש לנו איזה קיר פה, איזה קיר באמצע שחוצץ בין המעשים שלנו כמפתחים לבין התוצאות שלנו. אנחנו כמפתחים מפתחים קוד, ואז זורקים את זה שם מעבר לקיר, מעבר לגדר, סומכים על זה שיבוא איזה מישהו, מקסימום יגיד לי שזה לא בסדר, או שיבדוק את המקרה קצה, והQA אותו דבר, הם מקבלים שם איזה כל מיני דברים שזורקים עליהם, ובסוף הם מתחילים לעשות איזשהו פושבק, ויש דיכוטומיה מעצם העובדה שהגדרנו את שני הארגונים האלה. עוד דבר, בגלל שיש שני הארגונים האלה, לפעמים יש קיבעון בארגון שאומר, נגיד, כל פיצ'ר צריך איש בדיקות או מהנדס בדיקות יבדוק אותו. תראה, על פניו זה נראה הגיוני, אבל בסוף אתם מגיעים לכל מיני פיצ'רים שאתם אומרים, אפילו אני כמפתח נורא קשה לי לבדוק את זה. איזשהו אלגוריתם מורכב, איזשהו תוצאות של איזושהי אנליזה, תוצאות של איזה חיפוש. וזה לא שאנשי ה-QA לא עושים את מה שאנחנו רוצים, את מה שאומרים להם לעשות, אבל זה איזשהו נגמר בסוף בבדיקות די שטחיות. כן, המוצר מתנהג בסדר, הוא לא קורס, הנביגיישן הוא נכון, אבל הדברים המורכבים, שגם לנו אפילו כאנשי פיתוח קשה לבדוק אותם, אי שם נעלמים. הפיתוח אומרים זה כן, את האיכות של התוצאות אנשי ה-QA יבדקו, אנשי ה-QA אומרים, טוב, אני לא מסוגל לבדוק את זה, אני נשאר בספירה שלי, ובסוף אנחנו מקבלים איזה מעטפת שנראית כאילו יש פה בדיקות, אבל הבשר, העיקר, בכלל לא נבדק. וכשמדברים על ארגון ב-QA, להרבה אנשים זה נראה לפעמים מוזר. מה פתאום שאני כמפתח, שכרתם אותי לכתוב קוד, מה פתאום אני צריך עכשיו לבדוק תוכנה? אז רק אני אזכיר לכם שלפני כמה שנים גם הקונספט של יוניטסט היה נראה לכל מיני אנשים מוזר. מה פתאום? כאילו, למה שאני אכתוב יוניטסט? זה טסט, זה אנשי ה-QA, הם צריכים לבדוק את זה. אז אני מבקש לכם להתחיל להחזיר את האחריות לידיים שלכם. עוד דבר, שאני חושב שיש יתרון למפתחים בבדיקת תוכנה, זה התכונה המאוד חשובה שיש למפתחים, שהם מצוינים. פשוט אנחנו משהו ב-DNA שלנו, הצגני כזה. נותנים לנו לבדוק משהו פעם אחת, סבבה, נבדוק אותו. פעם שנייה נכתוב סקריפט, פעם שלישית כבר נכתוב פריימוורק. והרבה מה-QA שנכנסים לאיזשהו ארגון, ומה בסוף ה-QA עושה? רגרסיה, ועוד רגרסיה, ועוד רגרסיה. וזה לא שקורים, לא קורים דברים אחרים, ולא קורים monkey test ו-explorative test וכן הלאה, אבל חלק נכבד ב-QA נשאר בתוך הקונספט הזה של regression test. משהו שאם הייתם נותנים מפתחים, הם מהר מאוד היו מתייאשים ומורידים איזה framework, כותבים איזה סקריפט, כותבים איזה משהו, פשוט לא להתעסק עם הרגרסיה הזאת. והבאתם לנו, תזכרו, התפקיד שלנו לא לכתוב תוכנה. התפקיד שלנו לא לבדוק תוכנה. באנו פה לפתור בעיות, באנו פה לספק את הצרכים של הביזנס, באנו פה להוציא מוצרים איכותיים ובזמן. בעברית התפקיד שלי מוגדר כמנהל פיתוח. זה תמיד נשמע לי קצת מוזר. מנהל פיתוח, למה קוראים לי מנהל פיתוח? אני לא חושב שאני מנהל את הפיתוח. אני אחראי על מוצרים. אני אחראי להוציא מוצרים, והאיכות, הקואליטי בתוך הקונספט, בתוך המכלול הזה, הוא חלק לא קטן. הוא חלק בעיניי לפעמים אפילו מהותי, ויכול לתפוס את החלק הנכבד יותר בתוך הפיתוח הזה של התוכנה. אז זה מה שבאנו לעשות, ושלא יבוא מישהו ויגיד לי, אני איש QA והתפקיד שלי הוא להיות פסימי. אל תהיו פסימי, התפקיד שלנו להיות אופטימיים, התפקיד שלנו להוציא מוצרים, התפקיד שלנו לחשוב שאנחנו מסוגלים להצליח. האמירות האלה, התפקיד שלי הוא להיות השוטר הרע או פסימי, בסוף לא מעודדים את הארגון ללכת לכיוון הנכון. אז אם אני מדבר על מה אנחנו צריכים לעשות, על הדבר הראשון, להיפטר מהקונספט הזה שנקרא ארגון QA. אני עוד לא מדבר פה על בלי בודקים בכלל כמו שאנחנו עובדים, אבל התפיסה הזאת, יש ארגון שקוראים לו ארגון QA, בעיניי היא מאוד בעייתית. ואם מדברים על QA, צריך לדבר על באגים. ואיך נראים באגים לאורך הזמן? אז בוא נסתכל על באגים, נגיד, בשלוש קטגוריות של סביריטי. היי, מדיום ולו. בוא נגיד שאלה שלושת הקטגוריות שהגדרנו בארגון לסביריטי וחומרת הבאג. ונסתכל על איזשהו ציר, כמות הבאגים לאורך זמן. ומה שהרבה פעמים נוכל לראות, זה כמות הבאגים בהיי הולכת וגדלה, אבל היא מאוד מתונה, ואנחנו מצליחים לשלוט עליה באיזו רמה סבירה, חד ספרתי או עדו ספרתי של כמות באגים בסבירתי גבוה. כמות הבאגים בסבירתי מידיום הולכת וגדלה ועקומה יותר חדה, וכמות הבאגים בסבירתי הכי נמוך הולכת ותופחת, זה משהו נורא, נורא טבעי. ואם נסתכל על איזשהו באג שגילינו איפשהו פה, אם אנחנו לא מתקנים אותו פה, אז הסבירות שנתקן אותו פה היא הולכת וקטנה. והסימפטום הזה גורם, או הבאטנליין הזה גורם לאיזושהי התנהגות לא רצויה בארגון. אנשים מבינים, רגע, אם אני בנקודת זמן הזאת ואני איש QA ועכשיו אני פותח באג בסביריטי לא, מי בכלל, לא כשלא תקנו אותו, בטח אף אחד אפילו לא הולך להסתכל עליו. אז זה, נעשה איזו אינפלציה כזאת של הלא יהפכו קצת למדיום. והבאגים של מדיום, טוב, עכשיו נהיה פה כל הבאגים שהם קצת, באמת, כל ההייפו איכשהו נכנסו לפה, אז הבאגים של המדיום, אנחנו נדחוף אותם לכיוון ההי. ומה שקורה, שגם בסוף הבאגים שאיכשהו חשבנו שאנחנו שולטים עליהם, הבאגים של, לא יודע, קרשים של המערכת, פונקציונלית ממש בסיסית שלא עובדת, בסוף גם פה יש איזושהי הצטברות של באגים שגם אותם בסוף אנחנו לא מתקנים. והרבה ארגונים יש פתרון נורא קל לאינפלציה הזאת, מסתכלים על הגרף הזה ועושים את הדבר הבא. שמתם לב, אני אעשה את זה שוב פעם, לפני, אחרי. מי אמר קוסם?
תודה.
אותה כמות בגים, אבל איזה יופי, יש לנו הרבה פחות בגים בסביריטי נמוך, כולם מרוצים, כל הזבל עכשיו נכנס שם למעלה, אז זה מרוויח לנו אולי קצת זמן מבחינת ההתנהגות הארגונית, בטח מבחינת האיכות של המוצר, אם מישהו חושב שעכשיו יש לנו מוצר יותר איכותי, אז הוא בטח משאיר את עצמו, ואחרי שהדבר הזה רץ עוד איזה חצי שנה, שנה, אז מוסיפים את הקריטיקל, את השואו-סטופר, שואו-בלוקר, איך שתרצו לקרוא את זה. בסוף מישהו מתייאש ומוחק את כל הבאגים בלוג ופותר ככה את כל הבעיות. אז כן, זה מה שאפשר לפתור את זה בצורה של קסם, כמו שנאמר פה, ואפשר לפתור את זה בצורה אחרת. Zero Bugs Policy. מישהו מכיר את Zero Inbox? עובד ב-Zero Inbox? מי שאוגר אימיילים וחושב שאימיילים שהוא קיבל לפני חודש ועוד כשהוא קורא אותם חודש אחרי שהם נשלחו אליו זה יהיה זמן הרבה יותר טוב לטפל בהם, אז הוא כנראה לא עושה משהו טוב. אז גם כשמנהלים את האינבוקס הכוונה לשמור אותה על אפס או על איזה קו נורא נורא נמוך שאתם יכולים לאכול. כנ"ל בבאגים. ואיך עושים את זה? בשלושה שבועות. דבר ראשון, תקנו את כל הבאגים. תפסיקו לחשוב, רגע, עכשיו אני אתקן, לא אני אתחיל את זה לעוד חודש, אני אתחיל את זה לגרסה הבאה, תקנו את כל הבאגים. מיינור, מייג'ור, קטסטרופיק, whatever. דבר שני, תתעדפו את הבאגים לפני הפיצ'רים. כן? אל תגידו, טוב, אבל בגרסה הבאה זה יהיה לנו את הזמן. או עוד חודשיים פתאום, לא יודע מה, יש איזה דממת הלכות באינטרנט, וכל האנשי הפרודקט הולכים לישון, ופתאום יש לנו זמן לתקן באגים. אם לא באופן עקבי נדחוף את הבאגים לראש הרשימה, זה פשוט לא יוצא. והדבר השלישי, פשוט תמחקו באגים. כלומר, יש באג שבסוף אמרתם, כן, זה איזשהו טייפו, איזה, לא יודע, איזה באג מסכן, מקרה קצה, העלות שלנו לתקן אותו היא פשוט גבוהה לעומת ההשקעה שלנו, לעומת ה-ROI שם, כאילו פשוט לא שווה את זה, פשוט תעיפו את זה, כאילו, אלא אם כן מישהו משלם לכם על גור באגים, או אם אתם עובדים באחת מהתוכנות ניהול באגים, פשוט תמחקו את הבאגים האלה, ואם הבאג הזה מספיק חשוב, הוא יחזור לכם שוב פעם בעתיד, ואז תטפלו בו, כי משום מה לא טיפלתם בו בעתיד. אז זה סטפ מספר 2 שלי. אל תתעסקו עם באגים, פשוט תתקנו את כל הבאגים, תשמרו על zero bug policy, וזה בעיקר zero bug mindset. זה בעיקר המיינדסט של לתקן באגים ולא לדחות אותם ולא לאגור אותם, פשוט תטפל בבאגים. באגים. כמה עולה בכלל לתקן באגים? אז כהכנה למצגת נזכרתי באיזה גרף שראיתי, וגרף הזה ראיתי אותו אני לפחות פעם ראשונה בשנת 2002. מישהו מכיר את הגרף הזה? הרבה עינונים. אוקיי, אז אני זכרתי את זה אי שם, אני חושב, שנת 2002. אמרתי, רגע, מעניין אם הדבר הזה עוד אנשים מדברים, אז אני מחפש באינטרנט, והמון בלוגים בענייני איכות תוכנה מצטטים, אולי מספרים טיפה שונים, את הגרף הזה. מה זה הגרף הזה? הגרף הזה אומר מה העלות שלנו לתקן בה. אם בשלב הרקוארמנט אנחנו מגדירים שהעלות היא נגיד 1x, אז בשלב הדיזיין יעלה לנו לתקן אותו 5x, וככה הוא גדל בצורה אקספוננציאלית, בזמן הבדיקות אם נגלה אותו זה 50x, ואם גם לבאג בפרודקשן, אז זה כבר, העלות שלו היא פי 100-150 לתקן אותו בזמן הרקוארמנט. אז אני הסתכלתי, באמת, האם זה עדיין רלוונטי, חיפשתי, ובלוגים מצטטים את הגרף הזה, ומדברים על העלות האקספוננציאלית בתיקוני באגים. אמרתי, טוב, האם אני ראיתי את זה בשנת 2002, שזה כבר לפני איזה 10-11 שנה, ממתי הנתונים האלה? אז ראיתי מישהו שאמר שבעצם הגרף הזה, הוא ראה אותו פעם הראשונה בספר Code Complete, 1993. אחרי זה ראיתי, מדברים על מחקר שנעשה בשנות ה-80 עם אותם גרפים, מספרים אולי טיפה שונים, ועוד בסוף יש איזה עסקור שמישהו מדבר על מחקר בסוף שנות ה-70. כלומר, כולם, וואי, איזה יופי, יושב את הגרף הזה, אפשר לבוא ולהציק למפתחים, תראו, אנחנו חייבים QA, חייבים QA, תראו מה יקרה, איזה קטסטרופות יקרו פה, אם אנחנו לא נהיה פה. חייבים לבדוק, חייבים לתקן לפני שמגיעים לפרודקטים. אז המחקר הוא של שנות ה-80, דבר על מחקר שנעשה על 90 פרויקטים, השפות הנשרתות בזמנו היו פורטרן וקובול. בעיניי הדבר הזה הוא כבר, אי אפשר להתייחס אליו כמשהו עדכני. עכשיו, למה אני אומר את זה? זה אולי נכון כשהיינו באיזה סייקל כזה של שנה, שמ-requirement reproduction לקח לנו המון זמן, וגם היינו מייצרים פה דברים פיזיים, והיינו שולחים CDs ללקוחות, והיינו נותנים להם printed manual, ואם מישהו היה לו איזה טייפו במנואל, לא יחס וחלילה, עכשיו איך אנחנו צריכים ללכת לדפוס, לקן את זה מחדש? אז זה אולי היה נכון בזמנו, אבל כשהסייקל מתקצר, מישהו פה עובד בסייקל של 6 חודשים ומטה, פחות משישה חודשים, יפה, חודש ומטה, תרזיק עוד ידיים באוויר, שבוע, יפה, שעות, ועולה, יש פה צדיק בסנות. כלומר, אם אתם מסוגלים להביא מצב מדרישות, עכשיו באים ואומרים לכם, אנחנו רוצים לשנות את ה-terms of agreement, אנחנו רוצים להוסיף איזשהו צ'קבוקס, אנחנו רוצים לעשות משהו קטן, והדבר הזה אתם מסוגלים להביא אותו לפרודקשן מהלך של כמה שעות, אז בטח כל המספרים האלה שמדברים עליהם, אי אפשר כבר להגיד שפה העלות היא 1 ופה העלות היא 150. מה גם ש... היום חלק מהטסטים אנחנו עושים לפני הכל. כלומר, גם הסדר שלו היה איזשהו דפקטו ברור לכולם בעולם הישן, שקודם קובעים קוד, אחרי זה קובעים טסט. היום מי שעובד BDD ו-TDD יודע שחלק נכבד מבעצם מהטסטים אתם כותבים לפני הכל. ולא רק זה, חלק אולי ירימו גבה וחלק יעננו שאנחנו לפעמים... בעצם מעלים לפרודקשן לפני שסיימנו את שלב הטסטים. ואני מדבר על זה בהמשך, אבל בטח, אני אומר, תפסיקו להסתכל לאנשים שמצטטים לכם דברים, לא מה שהיה פעם נכון בפורטרן וקובל נכון להיום. צריך לזכור, איכות היא בעיני המתבונן. יכולים להיות לכם 1,000 באגים במוצר, אם אף אחד לא רואה אותם, ולגידו שהמוצר שלכם מוצר איכותי, הוא סבבה, הוא מצוין. מצד שני, יש לכם איזה בג מינורי, שבואו נגיד, כל פעם שאנחנו נכנסים לעמוד ללוגין, הכפתורים שם הם לא אליים. ואתם נכנסים, המוצר הזה עובדים איתו יום אחרי יום, כל פעם נכנסים, עושים מעצבן, כאילו, הליטוש שם לא טוב, עושים לוגין, והבג הזה נלווה אתכם חצי שנה, לאורך כל הגרסה. בא חבר שם שואלים אתכם, איך המוצר? אתם אומרים לו, לא, אחלה מוצר, אבל משהו לא מרגיש איכותי כזה. מצד שני, ניקח את הדוגמה הפוכה. אתם עובדים עם איזשהו מוצר, יום אחד באים לאיזושהי פונקציונלית מאוד חשובה לעובדת. נגיד, הכפתור שמייצר לכם את הרפורט, שבוע לפני סוף החודש, אתם צאים את הרפורט הזה ולוחצים, קבלים איזה עמוד ארור מאוד יפה. אתם נורא מתעצבנים, שולחים אימייל לקסטמר ספורט, כותבים טוויט בטוויטר, תוך 10 דקות מישהו חוזר לכם, אומר העניין בתיקון, תוך שעתיים מישהו חוזר לכם ואומר, תיקנו, תריץ את הרפורט מחדש. זה חוויה לגמרי אחרת. כלומר, אתה כבר תשכח את זה שהתעצבנת מזה שהרפורט לא עבד, אלא שישאלו אותך מה דעתך למוצר, תגיד, וואו, איזה שירות, איזה רספונסיבי, כלומר, יש לך איזה גם תחושת ביטחון שיהיה לך בעיה בפעם הבאה, אז הם יתקנו את זה. ובסוף, איכות, עניין של תפיסה, והיא בטח לא רק תמונה שם רק בתוך הטסטים ורק בתוך הקוד, אלא זה משהו הרבה יותר הוליסטי, ואיך הארגון מתייחס לאיכות, ומה התרבות שלכם מבחינת איכות, והקסטמר קר מתייחס לאיכות, ואם הפרודקט באמת מעיז לתעדף באגים לפני פיצ'רים ולא רודף כל הזמן אחרי הפיצ'רים. והקונספט הזה גם של קיצור הזמן מפרודקשן, מ-requirement לפרודקשן, וגם הזמן שאתם להגיד ולתקן בגים, בסוף מביא אותי לנקודה השלישית. short feedback. ליצור פידבק נורא נורא מהיר בין השלב, בין שלב אחד לשלב השני. בין השלב שאתם קרבים את הרקוארץ, זה השלב שאתם קודדים. מהשלב של הקוד, לזמן שאתם רואים את זה בפרודקשן, לזמן שמישהו אמר לכם שמשהו מתנהג לו בסדר, לזמן שאתם מתקנים את זה. תתייחסו כאילו לאיזשהו, לפידבק לופ הזה כאיזה קפיץ, וככל שהקפיץ הזה מתנהג יותר טוב, כך אתם במצב שלפחות פוטנציאלית אתם מסוגלים לבוא עם תפיסת איכות נראית הרבה יותר גבוהה לעיני הלקוחות שלכם. אז אני הולך לדבר, בגלל שזה סופר סופר חשוב, אני אגיד בעצם איך אנחנו בתוך קלארנה מתרגמים את שורט פידבק לופ למעשים שאנחנו עושים ביום. הזכרתי את זה, BDD, TDD, איך אנחנו בעצם הרבה פעמים מתייחסים לטסטים לפני בעצם שאנחנו באים לכתוב את הקוד. Behavior Driven Development ו-Test Driven Development. וזה בעצם עוזר לנו לקבל פידבק מאוד מהיר מהפרודקט על הקוד שאנחנו הולכים לכתוב. אז בואו נראה קצת איזושהי דוגמה. זה... נעשה את זה בקצרה, זה קיוקמבר נותן לנו לרשום בעצם טסט בצורה שהיא נראית כמו אנגלית, והדבר הזה בסוף רץ. אנחנו באים ומגדירים, יש לנו פיצ'ר, לדוגמה אנחנו רוצים לעשות אפסל ללקוח חייר. יש לקוח חייר, אנחנו רוצים לקרוא לו עוד משהו, אז זה הפיצ'ר שאנחנו מדברים עליו, או האפיק, או איך שתרגמו את זה למונחים שלכם. background זה מה שקורה ב-before test שלנו, בהכנה שלכם לקראת הטסט. given I have a valid user for crown, יש לי user validity, הטסט לא בודק את היצירה של היוזר. scenario זה מה שאנחנו רוצים לבדוק. complete absolute flow, given I'm on login page, אני מגיע להמון לוגין, אני מצליח לעשות לוגין כ-user validity, אני רואה את העמוד של הפרייסינג, אני עושה accept terms and conditions, אני לוחץ על ה-next, ואני מגיע ל-thank you. זה כמעט אחד לאחד, קצת ניקיתי פה מהקוד שלנו. דוגמה נוספת, זה אותו feature, אותו background, אבל הסנריו drop-out. יוזר שהתחיל, הגיע לפרייסינג, הלך, שתה קפה, קראו לו למשהו אחר, התייאש. אנחנו רוצים ליצור איזשהו ליד, שנגיד אנשי הסלס יוכלו לחזור אליו אחרי זה. אז זה מתחיל אותו דבר, אני בעמוד לוגין, עשיתי לוגין, ראיתי את הפרייסינג, עברו 24 שעות, אנחנו רוצים ליצור ליד ב-CRM שלנו, במקרה שלנו סלס. וגם זה מעניין, כי הדבר הזה מעודד דיסקשן. אם דיברנו על על הגרף שראינו מקודם, אז זה התחיל בשלב הרקוארמנטס. אז זה הפידבק הכי מהר שאנחנו יכולים לקבל בזמן הרקוארמנטס. זה אומר שפתח שעכשיו בא ואומר, רגע, אבל בזמן הפלנינג לא ממש הגדרנו כמה זמן זה. זה 24 שעות, זה שעה. ברגע שהוא בא, ופתאום בזמן הכתיבה של הטסט, בצורה מאוד היי-לבל שלו, מתמודד עם הבעיה, אז הוא חייב לחזור לפרודקט אונר שלו ולהגיד, רגע, מה אנחנו אומרים לעשות פה? ומיד הוא יקבל את זה תשובה, ולא אחרי זה נכתוב את זה בקוד ונשים את הלוג בדאטאבייס, ואז יבוא הפרודקט ויגיד, בכלל לא צריך את זה, צריך לעשות משהו אחר. אז זה כבר פידבק מהיר שאנחנו מקבלים. אם זה מעניין אתכם לדעת איך זה עובד מאחורי הקלעים, יש קוד רובי, זה כבר קוד רובי, זה לא טקסט. זה די פשוט, given I'm on the login page, פשוט הולכים ל-URL, when I login, אנחנו ממלאים יוזר שבצורך העניין אנחנו יודעים שהוא יוזר ולידי, איזשהו צי, הפרייסינג פייג', אנחנו מחפשים לצורך העניין בטייטל, את הטייטל המתאים. אז יש אולי איזה leap of faith שצריך לעשות מפה לפה, אבל זה אפשרי והוא לא כזה מסובך.
אנשי פרודקט עושים ריבוי אצלכם לטסט של הקיוקמבר?
אז בוא נגיד לך, אם תיכנס לאתר של קיוקמבר ואנשים שמדברים על זה, אז יגידו לך שאנשי הביזנס בכלל כותבים את זה ואנשי הפרודקט כותבים את זה. אולי, אנחנו, אצלנו זה לא ככה, אלא המפתחים כותבים את זה, ואו שהם מראים את זה, או שזה פשוט ברור, כי הסטורי היה פשוט ברור, אבל אתם מגיעים לאיזושהי נקודה כזאת, זה מעורר את הדיסקה שלך. אבל זה משהו שגם חושב. טוב?
זה רק יותר להתחיל ברור לדבר, ולא להתחיל פה.
אני אעבור לרובי, ויש כאלה שעושים...
זה אותו דבר.
לא, וזה התרגום של זה. כן. אז השלב הבא, אם נרד יותר נמוך, ארספק, כמו שאלעד הזכיר פה, ההקבלה של זה, מי שלא בא מעולם הרובי, J-Unit, אתם יכולים לחשוב, או N-Unit בעולם ה.NET, אם כי היכולות פה הן הרבה יותר חזקות, מבחינת המוקינג והסטאבינג, וגם הכלי הזה אפילו מוגדר ככלי BDD, אבל זה המשך. אם אנחנו ממשיכים ויורדים לבדוק אצלנו, לפחות אנחנו עושים את הדברים שהם יותר ברמת היוניט, אנחנו משמשים ב-RSpec. פה אנחנו במקרה הזה בודקים את הקונטרולר שלנו. אנחנו מגדירים את הקונטרולר שאמור לעשות לוגין, should redirect to Oracle לוגין, מייצרים סטאב, כלומר מה Oracle API אמור להחזיר לנו שנקרא לו, נקרא לו response should redirect, ובעצם בדקנו את הקונטרולר בנקודה הזאת, ואחרי זה נמשיך ופשוט נכתוב את הקונטרולר עצמו, שהוא בסוף שורה אחת לצורך העניין. אז היה פה הרבה התעסקות והרבה טסטים והרבה מעבר כדי אולי להוציא שורה, אבל כמובן שיש עוד קוד שלא רשמנו ולא הראינו, אבל אנחנו מתחילים מ-outside in כדי לעודד את הדיסקה שלנו. דבר נוסף, פר פרוגרמים. אין כמו פידבק מהיר כשאתה כותב שורה ומישהו לידך אומר לך שזה שטויות. זה כנראה הפידבק הכי טוב שאתם יכולים לקבל בזמן הקידוד, חוץ מאולי קומפיילר שמתקן לכם שגיאות סינטקס. אז גם אין קומפיילר, יש לנו VI ורובי שקצת עוזר לנו, אז מי שעוזר לנו הכי טוב זה הבן אדם שיושב לידינו. אז אנחנו בעצם עושים כמה שיותר פר פרוגרמים, כמה שיותר, למה לא תמיד? לפעמים הצוות הוא 5 אנשים וזה קצת... אבל לא מצאנו את המתמטיקה מה לעשות עם הבן אדם הבודד. יש משימות שראינו שהן פשוט לא הגיוניות לעשות בפר, לא לכתוב אימיילים, לא לעבוד על ענייני HTML CSS בדרך כלל, או משימות שפשוט נראות לנו פשוטות או טכניות. בשאר הזמן אנחנו בהחלט משתדלים לעבוד כמה שיותר בזוגות. זה משהו ש... איכשהו נוצר לנו תוך כדי, זה לא משהו שהתכוונו לעשות, אלא פשוט התחלנו כמה אנשים פה במרכז פיתוח, הגיע בן אדם נוסף, כבר היה קוד, היה מוצר, שואל, אוקיי, איפה מתחילים? טוב, אז בוא תצטרף שבוע לתומר, תעבוד ביחד. וואלה, סבבה, נגמר השבוע, טוב, נגמר, טוב, אתה צריך עוד לחפוך דברים, בוא תצטרף שבוע לעומר, תעשו דברים ביחד. וברטרוספקטיב פשוט הקבוצה אמרה, למה להפסיק את זה? אם זה עובד לנו טוב, בוא בעצם נמשיך. אז משם הדברים התגלגלו והמשיכו, ואנחנו כמה שיותר משתדלים לעבוד בזוגות גם היום. אחרי הפר פרוגרמינג, קוד ריוויו. היום נעשה די, אני חושב, סטנדרט בעולם הפיתוח, לעבוד עם קרי קוד ריוויו, שהכל שורת קוד, מישהו יבוא ויסתכל, ייתן לך עוד איזושהי בדיקה, עוד הבנה, עוד comments, וגם מכשיר לימודי, אבל בהקשר שלנו של השורט פידבק לופ, הוא עוד מישהו שנותן לך פידבק. השלב הבא, continuous integration.
אולי זה חשוב להגיד לגבי הקוד ריוויו, שכל הצוות עושה אותו. כלומר, זה לא שזה בן אדם אחד שמרכז את כל הידע ומוודא שהקוד נכון, אלא כל אחד בצוות יכול לבוא ולמצוא בעלי כבר בשלב הקיבוי.
זה עומר, אני משלם לו שיעזור לי. אז זה נכון. לפחות אצלנו, מה שאנחנו עובדים, code review נשלח לכולם, כדי, זה גם קרי knowledge sharing, זה גם קרי להבין מה קורה, גם שדברים, הקוד לא יפתיע אותך, ובהחלט מכשיר להעלאת האיכות של הקוד. Continuous integration, פעם היה נראה מוזרה, היום קשה לי לראות ארגון בעצם שלא עובד עם איזשהו קרי continuous integration, בין זה לקמפל את הקוד שלכם או בין זה להריץ טסטים. הדבר הבא שיותר ויותר מדברים עליו הוא כמובן continuous delivery, וזה איזשהו הגביע הקדוש בעניין ה-short feedback loop. אם אתם מסוגלים להעלות קוד בזמן אפס לצורך העניין לפרודקשן, אתם מצליחים לקצר המון המון סייקלים, וזה מקצר המון סייקלים לאורך כל הדרך, כי אתם מבינים שזה לא שווה רק שבסוף הכפתור ייקח לי דקה, אלא אם לפני זה לוקח לי חודש לעשות משהו וכן לעלות לפרודקשן זה לוקח דקה, אז אתה מתחיל לשפר גם את התהליכים בדרך, וזה שהיא מנטליות שהארגון נכנס אליה ואומר, אני רוצה בכל רגע נתון את היכולת להעלות את הקוד שלי מהברנד של הדבלופמנט לפרודקשן. איך עוד עושים שורט פידבק? דארק ראנץ', זה מונח שפייסבוק התמיר, לבר על יכולת בעצם להעלות פיצ'רים בלי שהיוזרים רואים. דיברנו מקודם, אמרתי לכם שלפעמים אנחנו עושים את הטסטינג אחרי הפרודקשן, כל מעלים לפרודקשן ורק אחרי זה בודקים. אז זה בעצם הסיפור. הדוגמה הכי פשוטה שאפשר לבוא להגיד, יש לי אפליקציית ווב, אני כותב פיצ'ר חדש, מתחיל לכתוב את העמודים, לא יהיה לאף אחד ראוטינג, כלומר אפילו לא יודע לחסום את זה בפיירול, לא אכפת לי איך, אף אחד לא יגיע לעמודים האלה, יש לי עמודים בלייב, שאף אחד לא רואה, בדרך כלל עוזר לפתור בעיות אינטגרציה. אז זה אולי הדוגמה הטריוויאלית של דארק ראנץ'. דוגמה יותר מתוחכמת, אפשר לקחת דוגמה שעשינו לא מזמן, יש לנו מוצר והוספנו יכולת search. יכולת search functionality. הרמנו שרת סולר עם התממשקות למערכת legacy של קלנה, עם דאטאבייס שקיים, עם מערכת בפרודקשן שמנהלת המון טרנזקציות, שאנחנו לא רוצים לפגוע בפרפורמנס לא של הדאטאבייס, לבדוק שהדיסק ספייס לא נגמר לנו על המכונה שלנו. וזה סוג הדברים שאתה יכול לשבת במעבדה ולתכנן ולסמרץ ולעבוד מאוד קשה כדי להגיע למשהו שהוא איכשהו אולי קרוב לפרודקשן. פשוט הכי טוב, בוא נגיד בזה בפרודקשן. דבר ראשון, מעלים את השרת סולר מאחורי הקלט, נותנים לו לאנדקס, כבר אנחנו יכולים לבדוק שהאינדקס על הדאטאבייס לא יוצא לנו אף בעיית פרפורמנס. מעולה. וזה עוד סוג של דארק ראנץ', והחבר של דארק ראנץ' הוא הגראדג'ואל רולר. ברגע שיש לנו פיצ'ר מאחורי הקלעים, יכול להיות שאנחנו רוצים להתחיל להוציא אותו ליותר ויותר משתמשים. אז אם נמשיך עם הדוגמה של הסרצ', אז הסרצ' היה קיים, הדאטאבייס, אם הדקנו את הדאטאבייס, הכל מצוין, אין בעיית פרפורמנס. עכשיו בואו נפתח את זה רק למפתחים, בואו נראה בכלל שהתוצאות הן תוצאות טובות. עוד משהו שנורא נורא קשה גם למפתחים אפילו וגם לבטח לאנשי QA, לברור שם בתוך הדיטלס ולראות רגע אם התוצאות שלנו הן תוצאות נכונות. זה מסוג הדברים שבצורה קלאסית מישהו כן היה עושה וי, הסרצ' פונקשנליטי עובד, אף אחד באמת לא יודע, היינו מגיעים ללקוחות והלקוחות היו אומרים לנו, אני לא מוצא כלום. אבל בואו נשחרר את זה כל המפתחים, נתחיל לשחק עם זה. אחרי זה ניתן את זה לאיזשהו משתמש פנימי, לא יודע, customer care, customer support. מצוין, קיבלנו פידבק, תיקנו מהר, נמשיך. ניתן את זה לאיזשהו אחוז מסוים מהיוזר, אחרי זה נפתח את זה לעוד, עד שיש את זה לכולם, וככה אנחנו מקבלים משהו, כנראה בסוף, לפחות לפי התובנה שלי, באיכות הרבה יותר גבוהה מצורה שבה היינו בודקים ובודקים בתוך המעבדה, בסוף מוציאים את זה החוצה, ואיכשהו מקבלים לטוב. אז short feedback loop זה הדבר, וזה הבעיה העיקרית שלי עם ארגון QA, שבסוף, אולי זה מתחיל טוב, אבל בסוף הדברים ככה נמתחים לצדדים שונים. פעם אחת איזה באג קטסטרופלי, ועוד פעם פתאום מישהו מתחיל למשוך את זה לכיוון אחר, ומתחיל את הקפיץ הזה, וניסה כן נורא יפה שפעם עבדתם בשבוע, עכשיו אתם בחודש, ואחרי זה אתם בשלושה חודשים. אז תגידו לי, כן, אבל... כל פרזנטציה טובה צריכה ציטוט מפורסם. אצלנו זה לא ככה, אצלנו זה לא עובד, אנחנו לא בווב, אנחנו מרוחות רגסי, יש לנו סייקל של שנתיים. אתה מספר לי דברים שאני לא יכול לאכול אותם. אז יכול להיות. אני לא בא להגיד שמה שאנחנו עושים יכול לעבוד בכל מקום, אבל מה שחשוב לי להגיד, אל תקחו שום דבר מעבר. זה שאתם עובדים היום בצורה X, זה לא אומר שאתם לא יכולים לשנות את זה. זה שיש לכם ארגון כלי, זה לא אומר שככה זה חייב להיות. זה שאתם עובדים באפליקציה דסקטופ, זה לא אומר שאתם לא יכולים לעבוד בסייקלים קצרים. אני חושב, הדוגמה הכי טובה אולי שאני מכיר, זה גוגל כרום. לא אפליקציית ווב, אפליקציית דסקטופ, איך הם מצליחים לשלוח לכם גרסאות, אפילו לא יודעים איזה גרסה אתם עובדים בגוגל כרום, אתם כל הזמן מקבלים איזושהי גרסה עדכנית. אז האתגרים הם קשים, אבל זה לא אומר שהדבר הוא לא אפשר. אל תיקחו שום דבר מאליו, אל תתייחסו לנתונים של שנות ה-70 ושנות ה-80. תזכרו, אנחנו היום בעצם כותבים את ההיסטוריה של, של, של פיתוח תוכנה. דברים שאנחנו עושים היום, כנראה השתנו עוד 5 שנים, ועוד 10 שנים יהיו פסולית, ועוד 20 שנה, מישהו יעלה פה איזה, באיזה מצגת ויצחק על מה שאני רשמתי. אל תיקחו שום דבר מאליו, תחשבו על איכות בצורה ההוליסטית של זה. הפייקים שלי הם כמובן, בלי ה-QA organization, אל תתפחו את, את הבאגים שלכם, ותעבדו בפידבק לופ נורא קצר, תשתפו לפידבק לופ הכי קצר שאפשר. אני רוצה להגיד תודה קטנה לרוורסים, אמת היא לא תודה קטנה, תודה ענקית לרוורסים. אני חושב שהם עושים פה שירות מדהים, רן, אורי וכל מי שירגן פה את, את הכנס של רוורסים, שירות מדהים לתעשייה שמעודד את התעשייה לתת אחד לשני. תודה רבה, נשמח לנו לשבת.
אז התחלתם ממצב שאין QA או שהייתה מחלקת QA והיה צריך לשדרג אותה או להוציא אותה החוצה?
אז התחלנו בלי QA, כלומר כשאני הקמתי את המרכז פיתוח היה לי כזה נורא ברור כל מיני דברים שנעשה, היה ברור, כן, אני אגייס 3 מפתחים ואז אני אביא את האיש QA הראשון, וגייסנו 3 מפתחים ואמרתי, רגע, אם אני אביא עכשיו איש QA ואנחנו עובדים TDD ו-BDD הוא קצת השתעמם. טוב, בוא נגייס עוד בן אדם. ובוא נגייס עוד מפתח. ועכשיו אנחנו 19 ויש לי 4 תקנים פתוחים, אך ורק למפתחים. כלומר, זה משהו ש, שנולדנו אליו בעצם בצורה אבולוציונית, אם כי זה לא מה שחשבתי שיקרה. אבל הארגון פשוט, אם עכשיו תביא לי איש QA, הוא די יהיה משועמם. זה לא אומר ש, שלא יהיה בעתיד מישהו שיבדוק תוכנה, או שאני לא יוציא את זה כאוטסורס, את, את עולם הבדיקות ובדיקות מסוימות החוצה. אבל כרגע זה המצב. נולדנו ככה, גדלנו ככה, ו, ואני מקווה לשאול.
לא,
לא
הבנתי מי עושה כרגע בדיקות,
בדיקות
המסים, בדיקות... של המוצר עצמו, הפונקציונליות, הכל...
המפתחים. המפתחים, באיזשהו אופן, היוזרים האינטרנל שלנו, מרצ'נט, ספורט קאסטומר, כן וכן הלאה, אתה יכול גם להגיד באיזשהו אופן היוזרים.
יכול קצת להיכנס לאיזה כלים אתם משתמשים, גם באוטומטיק דפים וגם לקונטיניוס?
בקונטיניוס דיפלוימנט אנחנו משתמשים ב... בקפיסטרנו, זה כלי רובי, אנחנו אוהבים את זה. מה עוד? ג'נקינס, קונטיניוס אינטגרשן, סלניום, כל הווריאציות של עולמי בדיקות הווב, פולטרגייסט, ווב-קיט, קיוקמבר, אמרנו, קפיברה, מה שיש, סבבה.
אז אתם מפתחים שכותבים את הקוד לאתר, שיש לכם אנשים שכותבים רק בדיקות אוטומטיות?
יש, לצורך העניין, דמיין צוות בין 4 אנשים ל-7-8 אנשים, יש לו פרודקט אונר, הוא מוציא פיצ'ר החוצה. הפיצ'ר הזה צריך להיות בדוק. איך הם עושים את זה? זה, זה הצוות עושה את זה. ואין שם מישהו אחר, אין שם אנשי QA, אין שם צוות אחר, אין שם מישהו אחר. זה, ככה זה, ככה זה.
מה לקוד ריוויו?
כיום אנחנו משתמשים בריוויו בו. עושה את העבודה, לא עושה הפיצ'רים, אבל מבצע את העבודה.
אתה יכול להגיד לגבי הזמנים של כמה זמן לעומת הכתיבה של הקוד, לעומת הזמן של יוניט טסטינג, כמה לוקח טובה? האינטגרשן טסט של סלניום?
אין לי זמנים, זה גם מסוג השאלות ששואלים רגע, האם פר פרוגרמינג זה שווה? אתה שם שני אנשים על אותו פיצ'ר שפתח אחד ואני עושה לך. ואין לי תשובות לזה, אין לי תשובות להגיד לך כמה זמן אנחנו משקיעים, אנחנו משקיעים לא מעט זמן בטסטים, ואתה צריך בסוף לתחזק טסטים ולעבוד, וטסטים נשברים, ואתה צריך לתקן אותם. המדד שלי בדבר הזה הוא לא מדד של לשאול כמה זמן ולהתחיל להוציא נתונים, אני לשאול את האנשים, אם מרגישים בנוח על היחוד שהם, מרגישים שהם נציעים את הזמן שהם כמו שצריך, אם אנחנו יכולים לעשות דברים אחרים. זה המדד שלי, ואין לי לוחות זמנים, ואין לי חלוקה 50-50 או משהו בסגנון.
מבחינת ניהול קוד, עובדים עם ברנצ'ים, עם פורקים, פול ריקווסט.
אנחנו עובדים עם גיט, הכל, לצורך העניין, כל הזמן עושים מרג' למאסטר, המאסטר הוא always deployable, כלומר קוד נקודה בזמן אתה יכול לקחת למאסטר. עובדים בפיצ'ר ברנצ' נורא נורא קצרים, מי שבא מעולם ה-SVN, אז זה קצת קשה להבין כמה קל לעשות ברנצ'ים, אולי בגיט. אז בגיט מאוד מאוד קל לעשות ברנצ'ים, אתה עושה ברנצ' ליום, יומיים, לשבוע, אני מרג'ג אותו למאסטר, מאסטר always deployed, עובר טסטים, deployed.
כלומר, יש continuous testing על
כן, זה בהחלט. ו-continuous integration כמובן, על כל push שאתה עושה לרפוזיטורי. continuous deployment, אנחנו כרגע על כל עושים את זה בלחיצת כפתור. כלומר, כשאנחנו רוצים, וזה יכול להיות כמה פעמים ביום, אנחנו עושים את זה בלחיצת כפתור. כלומר, זה נקרא continuous delivery, כלומר, אנחנו בכל נקודה בזמן יכולים לחוץ על כפתור והקוד עולה תוך כמה דקות לפרודקשן. אני יודע שיש חברות שברגע שעשית פוש של הרפוזיטורי זה גם מגיע לפרודקשן, אנחנו רוצים עוד את רמת הלחיצה הזאת.
עוד שאלה, דווקא בנושא הזה, אתם עושים, כשאתם עושים פוש לפרודקשן או דיקלוי, שתקרא לזה, אתה עושה את זה בכל ה... סרברים לכל החברה
כרגע כן, כלומר יכול להיות שבעתיד נעשה דברים יותר הדרגתיים, אבל כרגע התשובה היא שאנחנו משחררים אותו.
כשאתם מקבלים דרישות מהפרודקט, אתם מקבלים אותם גם עם טיימפריים, כי בעיקר בנושא של זירו באגס פוליסי, אז אני נורא מדמיין את זה כשאני מפתח לאורך זמן, אני יכול להוציא פיצ'ר למתי שאני רוצה, אבל כשמישהו מגדיר לי שעוד שבועיים אני צריך את זה ללקוח X,
אז אתה צודק. אז כשאם יש לנו דדליין, בסוף הכי טוב לעבוד עם דדליין, אז התחייבנו לתת משהו בראשון באפריל, אז הדבר הזה יבוא ראשון באפריל. והאם יש שם באגים? כן, יש שם באגים. כי אנחנו נעמוד בדדליין הזה ונצבור כמה באגים, כאילו מינורים וכן הלאה, שהיה נראה לנו שיותר חשוב באותו רגע באמת לשחרר את הפיצ'ר. אבל אחרי זה אנחנו נעשה את התיקון הזה. כי בסוף יש דברים לא צפויים, ואם שחרר את זה באמת שיהיה לך אפס באגים, אז יהיה לך מאוד קשה לתת איזושהי התחייבות ללקוחות. אבל אם אתה מסתכל על הגרף, בוא נגיד, של הבאגים לאורך זמן, אז הוא תמיד יהיה באיזשהו חסם, ולא כמו הגרף הזה שהראיתי שהולך וצובר איזשהו כיוון לשחקים.
אחרי רדע היה עובד גם במודל של אם היית נותן חוזית לחברת אם שלך את המוצר?
טוב שאני לא עובד ככה. כן.
הזכרת שאתם עובדים בפיצ'ר ברנצ'ים ושהמאסטר הוא דיפלויבול, ודיברת על, בעצם יש הרבה ריליינס על טסטים אוטומטיים. טסטים אוטומטיים רצים ב-CI לצורך העניין גם על ברנצ'ים או רק?
בדיפולט לא אתה יכול להריץ. כלומר, אם אתה חושב שאתה רוצה, אז אתה יכול להריץ.
זאת אומרת, CI כן יודע להסתכל.
כן, אתה יכול לתת לו את הברנצ', זה לא בעיה. ברמתי. כן.
איך נראית הסביבה בפרודקשן שלכם? זה חווה, זה סיטור?
לא, גם היא קצת old fashion, זה חברה בעצם שקמה לפני כ-8 שנים, אז כל השרתים, היא לא מוציאה אותם החוצה, היא שרתים בחוות בשוודיה, חוות שרתים, היתרון הוא לפחות ששוכל לקרר את זה. אז כשאנחנו באים המהירים, אנחנו קצת סוברים, אבל לא, הכל, קרנר היא בנושא הזה, היא old fashion, והיא גם קצת צריכה לשמור על עצמה מבחינת compliance. בסוף קרנר היא מוגדרת כבנק, כי היא מתעסקת בכספים, נותנת הלוואות לחוכות, נותנת הלוואות לספקים, ויש הרבה רגולציה על הנושא הזה. זה לא אומר שאי אפשר לשים את זה באמזון, אבל קצת להוציא קראונה באמת מלקח את הדאטה של היוזרים ולהכניס אותם עכשיו לקראוט, כשכבר יש לך תשתית ויש לך דאטה ויש לך כבר צוות IT שבנית, אז זה גם דווקא השיקול שעומד בפני קראונה.
בהנחה ש... בהנחה שכאילו שלא פרקה לחשוף את המספר הזה, לא יודעת איזה סדר גודל, על כמה מכונות מדובר שאתה מצליח לעשות את הדיפלוי בדקות.
אז אנחנו, אני לא אחשוף, הדברים שאנחנו עובדים פה, כמו, אני לא תדמיין פה עשרות שרתים, לא הדברים שאנחנו עושים פה, אנחנו עובדים יחסית בסקייל קטן, ה-user base קיים שכאן, כלומר נקרא לה, יש 18,000 או יותר חנויות פעילות, על כל חנות כמובן יש לא מעט יוזרים שקונים באתר, זה הסקיילים שאנחנו מדברים כרגע בשביל.
בדיקות UI,
שאלה אחרונה, כדאי
כמה אתם עושים בדיקות UI, כלומר ברגע שאם כפתור משאלה, כן, קובץ CSS לא נכון, בייצוג הכפתור נראה לכם שאתה במקום אחר, כלומר כרגע דיברת על סלניום ו... שכן נכנס לי הכפתורים, אבל אין לי QA שמסתכל ובא לי ואומר, איך, חסר לי כפתור.
אז דבר כזה, אם אתה כמפתח עשית שינוי CSS ומניח שאתה מסוגל להעלות את השינוי CSS ובלי להסתכל, אז לא יודע, אנחנו כן מסתכלים, כמו, אתה כן כמפתח. יש מצבים קיצוניים ויש IE עדיין קיים בעולם לצערנו, אני מסכים פה עוד פעם, אבל הטענה שלי היא לא לעשות את זה פרפקט, והטענה שלי היא לא שתוסיף עכשיו עוד שכבה של QA, יכול להיות שתרוויח איזה משהו, תרוויח איזה משהו בלעלות על כמה באגים, אבל אתה אף פעם לא יודע על כמה באגים בעצם לא עלית, ועוד פעם ההשקעה שלי בעיקר בשורט פידבק קוט מאשר להוסיף בדיקות ולהוסיף בדיקות. לא אומר שזה לא טוב, ולא אומר שאנחנו לא נעשה את זה בעתיד, אבל לא, אנחנו לא עושים
אולי מה שאנחנו כן עושים כדי להימנע מסיבת הפעלת, בדרך כלל אם תעשה שינוי ב-CSS, תצרף לריוויו גם סקרינשוט של המסך ששינית, ואז אנשים שעושים ריוויו גם יכולים להעיף מבט ולראות שחדר מאוד לא צריך, שזה לא מושלם כמובן. עדיין יכול להיות שדפקת משהו במקום אחר שלא חשבת. ואנחנו כן, אנחנו לא עושים את זה, אנחנו כאן מדברים על דרכים אוטומטיות בעצם, לקחת איזשהו בייס של סקרינשוטים של איך האפליקציה אמורה להיראות, ואז ה-CI יכול להשוות את זה מול מה שזה אמור להיות, ולהגיד לך איפה שיש שינויים, במקומות שאולי לא ציפית שבהם יהיו. כמובן שזה עוד עבודה, ואנחנו עוד לא שם, אבל יש פתרונות גם לזה.
אני אשמח לענות על שאלות אחרי ההרצאה, אני עדיין נשאר פה כל היום. תודה רבה.